צהריים טובים לכולם. אני רוצה להקדיש את השיעור היום לעילוי נשמת סבתא של אשתי, ברכה בת יוסף, שהיום זה יום היורצייט שלה, יום השנה.
יש כאן עוד
שזה יום היורצייט. מי זה?
סבתא שלי.
מה השם?
שרה ריבה בת חן.
בעזרת השם. מה שנספיק. טוב, אני רוצה היום לגעת ו... חנן בן שלומי. לעילוי נשמת חנן בן שלומי.
ולעילוי נשמת שרה בת יעקב יוסף.
בסדר גמור. טוב, התחלנו בפעם שעברה את הנושא של... נמקם פשוט איפה אנחנו נמצאים. את הנושא של מפסידי הזהירות. אמרנו הרמח"ל שיש שלושה מפסידים לזהירות, וכמו שהסברנו, מפסיד אחד מקורו בשכל, מפסיד אחד מקורו בלב, ברגש, והפסיד השלישי הוא בא מהסביבה, מהקליטה שלנו, דרך החושים, את ההשפעות שבאות מסביב. התחלנו לעסוק במפסיד הראשון, שהוא הטרדה, שבא מכל העסקים, מכל השיעבוד של המחשבה לעולם החיצוני, וממילא חוסר הפנאי, חוסר היכולת להתבונן בעולם הפנימי, וכמו שהזכרנו, והיום גם קצת נזכיר בזה, העולם הפנימי מעצמו הוא פועל לכיוון שלילי, אם אנחנו לא מנתבים אותו למקום חיובי. אין רגע של סטטי. הכל בתוכנו זז. אני רוצה להמשיך קצת להעמיק בנושא הזה, וגם בחלק השני של השיעור, לפי מידת הזמן שתהיה, אני רוצה להתייחס לשאלה ששאלו פה בשיעור שעבר, גם על המקום של לימוד תורה לנשים, שזה, כמו שהרמח"ל אומר לנו, ההשפעה היחידה כדי לנצח את היצר הרע, זה על ידי הלימוד תורה. אז לפי זה, מה המקום של לימוד תורה נשים? קצת ענינו, אבל אני רוצה להעמיק יותר ולהרחיב בזה, בשיעור הזה, לפי מידת הפנאי. אני רוצה להמשיך לקרוא את הקטע האחרון שעוסק במפסיד הראשון, שעוסק בפרק שלנו, פרק ה', זה מתחיל במילים, והנה פשוטו. בפסקה הראשונה שלנו בפרק ה', שהוא מסביר על הטיפול והטרדה העולמית, אמצע הפרק, אחרי שהגענו למילים שהבורא התברך שמו ברא את היצר הרע באדם, הוא שברא תורה תבלין לו. כמו שמעו זכרונם לברכה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. לפה הגענו בפעם שעברה. אומר הרמח"ל, והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב להינצל זלועתה, אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר בו ושולט עליו. הנה אתם רואים, אומר הרמח"ל, בלי שהאדם שם לב, כל הזמן היצר הרע הולך ומתגבר ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם, ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה, כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו, אלא כשימות בחטאו וטובת נשמתו. הלאה, מה זה דומה? לחולה שדרש ברופאים, והכירו חוליו, ואמרו לו שייקח סמה, והוא, מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסמה הוא, וייקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה ההוא ודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו, אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה. מאיפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת רחק גדול, שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. אך אם הוא עסוק בתורה בראותו דרכיה, ציוויה ועזרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בהתעוררות שיביאו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמר, שהמאור שבה מחזירה למוטב. והנה בכלל זה גם כן קביעות העיתים אל החשבון המעשים ותיקונו, כמו שכתבתי למעלה. ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פנאי מעסקיו, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבדהו, אלא יוחז בו מיד ולא ירפאו לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו. אומר לנו הרמח"ל, מצטרך להבין למה זה כך, אבל אומר הרמח"ל שהתיקון היחיד ליצר הרע זה רק על ידי לימוד התורה. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את היצר הרע, והוא ברא את התבלין שמתקן אותו, מטבל אותו, זה התורה. אומר הרמח"ל יותר מזה, אין תיקון אחר. אם תחפש ליצר הרע, לנטיות הרעות שבאדם, למגמות השליליות שבתוכו תיקון במקום אחר, לא תמצא. רק התורה, רק לימוד התורה. אני רוצה טיפה להבין את העומק של הדבר הזה, ואחר כך נראה את ההשלכה של זה גם לעניינים נוספים. כדי להבין למה רק התורה יכולה להשפיע על יצר הרע, צריך להבין קצת את המנגנון הפנימי, איך עובד יצר הרע, ואיך יצר הטוב יכול לאזן אותו. נשאל שאלה פשוטה, והיא מאוד מאוד יסודית. איפה נמצא יצר הרע באדם? איפה הוא ממוקם? מאיפה בא לאדם הנטייה לעשות דברים רעים? בחושים, בידיים, בראש, במוח, בלב. איפה המוקד, החדר בקרה של היצר הרע שמשם?
נשמה
טובה. אלא כי נשמה שנתת בי תוריי, זה ודאי לא. תירוץ פשוט, ותכף נראה מקורות ודברי חז"ל, כי זה מאוד חשוב להבין, כי תכף נראה שהיצר הטוב, יש לו, החמל שלו נמצא במקום אחר. היצר הרע ממוקד בלב. בלב שלנו, תכף נביא פסוקים מפורשים כתובים בתורה. פסוק ראשון, כתוב בתורה, כולם מכירים אותו, יצר לב האדם רע מנעוריו. המוקד של ההשפעות הרעות שיש לנו, הוא נמצא בלב. במסכת ברכות, בדף סמך א', כתוב מפורש, אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב ויושב על שני מפתחי הלב. זאת אומרת, יצר הרע ממוקם במפתח הלב, והוא כל הזמן רוצה להסיט את הלב שלנו. שלמה המלך אמר בקהלת, לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. וכולם מכירים, משנה מפורסמת בסוף מסכת ברכות בפרק תשיעי, כתוב שם מה הפירוש שאנחנו אומרים בקריאת שמה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומרים חז"ל, בשתי יצריך. כי יצר הרע הוא נמצא בלב, לכן צריך לעבוד את השם עם יצר הרע שהוא נמצא בלב, זה הכוונה בכל לבביך. כלומר, כל ההרגשות השליליות, התאוות, הכעסים, המרירות שיש לנו, המקור שלהם מונח בלב. חז"ל אומרים, יצר לב האדם רע מנעוריו, מה פירוש הדבר רע מנעוריו? משעה שננער ממעי אמו. זאת אומרת, איך שהתינוק בא לעולם, במנגנון שלו, הלב מייצר דברים רעים. אם לא, עסוקים לתקן אותו. המקור של הרע, של החשק לעשות רע, הרצון לעשות רע, נמצא בלב. זה המוקד שבו נמצא. איך הילדים תמיד אומרים, כשרוצים לעשות משהו שהוא לא כל כך חיובי, אומרים, בא לי לעשות ככה, בא לי לעשות, מאיפה זה בא לי? מעלה, זה בא לי. מישהו שתל בתוכי איזשהו רצון, ואני מרגיש שזה אני, אז זה בא לי לעשות. אני תמיד שואל אותו, מאיפה זה בא? מה זה? בא לי, מישהו שם לי. הנקודה של הלב, שהיצר הרע מתחיל מהלב, פירושו של דבר, שההתחלה של כל חטא מתחילה מרצון, מאיזשהו תשוקה, מאיזה רצון, לעשות משהו רע שאני חש הזדהות איתו. אני חש שיש בי הזדהות למשהו שלילי, ולכן אני מגייס את הכוחות שלי. מגייס גם את המחשבה, מגייס גם את החושים, את כוחות העשייה, לעשות משהו, אבל המקור, ההתנוצצות, הסטארטר של הכל, נמצא בתוך הלב שלנו. מתחיל מאיזשהו רגש שלילי שאנחנו מרגישים, אנחנו מזהים אותו עם עצמנו, והוא מוביל אותנו. מה המקור של היצר הטוב? איפה המוקד של היצר הטוב שמפעיל אותה? לא, אבל בגוף שלנו.
מהמוח.
נכון. היצר הטוב, המקור שלו הוא מהמוח. הוא מהשכל. מה פירוש? היצר הטוב...
אפשר ללמוד את זה.
תכף, נכון, כמובן אפשר ללמוד, אבל היצר הטוב מוביל אותנו לעשות את הדברים מתוך ברור, שהאם הדבר הזה הוא אמת או שקר, הוא מועיל או מזיק, מוסיף חיים, מפחית חיים. הפעולות הטובות שלנו תמיד יבואו מתוך איזשהו חשבון שנעשה קודם, האם הדבר הזה הוא באמת מועיל.
אנחנו יודעים שלב זה שריר ש, ש, שדוחף את הדם לגוף. הייתי מצפה שהטוב והרע באים בעצם מאותו מקום, מהראש שעושה את החשבון, מה נכון, מה לא נכון לזה. איך אפשר להייחס לשריר, לשריר ש, שדוחף דם לאורכים?
טוב, אז בוא, אז אני... כן, 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 אז בוא, עזבי, אתם צודקים בהערה.
אבל גם מוח, זה סך הכל קיבוץ של תאים אפורים וגם לבנים, שלבנים אחראים על תנועה והלבנים על קוגניטיביות, האפורים על קוגניטיביות, זה בעצם נוירונים וסינפסות, זאת אומרת, אנחנו יכולים לרדת לרמה. אבל כעיקרון, אם אנחנו מפשיטים את המושג של הלב לרמה של שריר, אפרופו זה לא בדיוק כמו של בגוף, שריר שמתנהל בנפרד אוטונומית, לא משנה, נרד לפיזיולוגיה וזה, גם זה אפשר להמשיך לרמה של תאים וגם זה.
טוב, אני רוצה לענות על זה.
בסדר,
אז אני אסביר את זה בקצרה, רק אני מבקש, מכיוון שיש לנו המון מה להספיק היום והזמן קצר, אז אני מבקש, את כל השאלות אני אוכל לענות אחרי השיעור. אני אענה רק להתייחס לשאלה שאמרת, כי זה מוקד חשוב לכל מה שאמרנו. אנחנו יודעים שהאדם מורכב משני מימדים. מימד פיזי גשמי של גוף, מימד רוחני שיש לו הרבה שמות כי יש בו הרבה חלקים. נקרא לו רוחני, נשמתי, נפשי, כרגע לא חשוב החלוקה שלנו. כאשר נוצר החיבור הזה של גוף ונשמה, גוף ונפש, מימד רוחני ומימד גשמי, כשמתלבשים אחד בתוך השני, יש להם הרבה נקודות מגע, הרבה נקודות מפגש. כל נקודת מפגש יש לה פונקציה אחרת, יש לה מרכז אחר. יש נקודת מפגש בשכל. אנחנו על ידי התאים של המוח, הפיזיולוגיים, והדם שזורם, אנחנו יכולים לחשוב מחשבות רוחניות. אנחנו יכולים לחשוב דברים שאין להם יכולת מדידה בכלי העולם הזה. אנחנו מרגישים בלב הרגשות שהם לא משהו מדיד במבחנות. ואותו הדבר בחושים. יש לנו מגע עם העולם הרוחני דרך נקודות השקה בין הגוף לבין המימדים הרוחניים. בכללות מחלקים את זה בספרי הסוד וספרי המוסר לשלושה מוקדים עיקריים, שזה מה שאנחנו עוסקים בפרק שלנו. מוקד אחד נמצא במוח, מוקד אחד נמצא בלב, והמוקד השלישי יותר תחתון נמצא בכבד, שהוא משפיע על הדם שממש שולח לתוך האיברים. הוא מזכך את הדם, וחז"ל אומרים הדם הוא הנפש. זה המקום שמפעיל ממש את החושים שלנו. מה שאנחנו אומרים עכשיו שאותו אותו מוקד רוחני שנמצא בלב הוא אחראי על הייצור של הדברים השליליים. כי יש גם במימדים הרוחניים שלנו, כמו שאנחנו צריכים לתקן דברים בגוף, גם בעולם הפנימי הרוחני אנחנו נדרשים לתקן דברים. אדם נולד תינוק, הוא לא נולד עם כל המידות הטובות, הוא צריך לרכוש אותם, או יותר מדויק, לפתח אותם, לעצב אותם. אנחנו לא נולדים מושלמים, אנחנו נולדים כדי להשלים את עצמנו. אז רק מה שאנחנו כרגע, המקום שאנחנו בו נמצאים, שהלב הוא אותו מוקד בגוף ובאישיות שלנו שמקבילה לשם, שמשם נוצרים השפעות שלוקחות אותנו למקום שלילי. המוקד שמוביל אותנו לעשות דברים חיוביים, אנחנו תכף נסביר את זה קצת.
מה?
מה
זה לב טוב?
תכף נסביר איך הלב הופך גם להיות טוב, הרי יותר מזה כתוב, אמרנו מקודם, לעובדו בכל לבביך בשתי יצריך, ממש מה שיצר הטוב גם כן נמצא בלב. תכף נסביר את זה. הכל יהיה מוסבר בעזרת השם, רק לאט לאט. אני מנסה לבנות את זה בהדרגה כדי שנבין את כל השלבים. המוקד של הטוב נמצא במוח, ששם אפשר לברר מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון, מה מועיל ומה מזיק, מה אמיתי ומה רע. בעצם אפשר לומר, השפה של הלב, איך שהלב מדבר אלינו ומנסה לשכנע אותנו, זה בסגנון של מה נעים לי, מה טוב לי, מה יהיה, מה אני רוצה, מה מתחשק לי. השפה של השכל, כשהיא באה לדבר איתנו, זה האם זה הדבר נכון או לא נכון, הוא יביא תועלת, הוא לא יביא תועלת, הוא מזיק או לא מזיק. הם מדברים בשפות שונות. אבל הם שני מוקדים שהם תמיד מלווים אותם. הרגש הוא לעולם סובייקטיבי. הוא לעולם מה שאני חווה. אני לא יכול להעביר כמה מילים שאני אדבר, אני לא יכול להעביר באמת את החוויה שאני חווה למישהו אחר. זה כמו שאני אנסה להסביר לעיוור מה זה צבעים, או למישהו שלא חווה רגש של שמחה, מה זה שמחה. הוא לא יכול להבין. אני יכול אולי לעזור לו, לעורר אצלו את אותה חוויה, ואז הוא יבין מתוך העולם שלו. אי אפשר להעביר רגשות וחוויות בדיבור. בשירה קצת נותנים איזושהי אטמוספירה כזאת, כדי שאתה תחווה מעצמך את החוויה שלך כשאתה שומע את השיר. אבל אי אפשר לדבר רגש באופן ישיר. שכל, לעומת זאת, זה אובייקטיבי. אפשר להעביר. מה שאני מבין, אני יכול להעביר לך. הרמח"ל כותב לנו תובנות לפני 300 שנה, אנחנו יכולים להבין היום מחשבות שהוא חשב לפני 300 שנה. אפשר להעביר את זה אלפי דורות קדימה, וזה נשאר אותנטי באותו הדבר. השכל הוא אובייקטיבי, הרגש הוא לגמרי חוויה סובייקטיבית שכל אחד חווה אותו. אבל השכל לא גומר את התפקיד שלו בבירור של האמת. הוא לא יכול לנצח את היצר הרע כשהוא רק אומר ליצר הרע שזה לא נכון. תנסו על כל ילד קטן שאומר מתחשק לי ואני רוצה לעשות ככה, היצרה שלנו זה איזה תינוק, איזה ילד קטן בתוכנו. אנחנו אומרים לו, אבל זה לא נכון, זה לא מועיל, זה עושה רע. אבל עדיין מתחשק לי. אז מה אם אתה אמרת לי שזה לא? אני מבין בשכל שזה לא טוב, אבל עדיין מתחשק. הלב רוצה משהו אחר. יש התגוששות בין מה שהשכל מבין, מה שנכון, לבין המקום של הרגש שרוצה כיוון הפוך. איך נוצר בכל זאת השינוי? איך אפשר בכל זאת לנצח את היצר הרע? על ידי שהשכל מתוך הבירור שלו, מייצר רגשות חיוביים. השכל עצמו אמור להוליד רגש חיובי טוב, שאז הוא נמצא באותה זירה מול היצר הרע. היצר הטוב כדי, או המוח...
אפשר לדוגמה?
מה? מתחשק לי לגנוב מהחבר שלי, כי יש לו משהו טוב שאני רוצה, והשכל אומר לי, זה לא מוסרי, זה לא טוב, אתה משחית את עצמך, חבל לי, חבל לו, אבל מתחשק לי, עד שאני לא יגביר בעצמי את השכל, להבין שאני אוהב את החבר שלי, ואם אני אעשה לו, מה ששנוא לך, תעשה לחבר, כי מחר הוא יעשה לי את אותו הדבר, ומחר הוא יגלה את זה, ומה ההשלכות של זה, זה. השכל יכול להעמיק ולהראות לי את כל ההשלכות של הדבר הזה, עד שבסוף בליבי מתיישב בסדר. הבנתי שזה יותר טוב לי להימנע מלעשות את הדבר הזה. זה הבאתי בדוגמה שלילית, או אפשר גם להביא הפוך, שהשכל יכול לייצר, להפעיל אותי לעשות דברים טובים ומועילים. שכל, צריך הרבה לדבר איך מפעילים את השכל, זה הרמח"ל גם יעסוק לנו בהמשך השכל, הספר. באופן כללי, ככל שיש יותר התבוננות, לא שכל קר שאתה יודע רק איזה מידע, אלא אתה רואה את כל הפרטים שלו, את כל המורכבות שלו, איך הוא מחלחל לתוך החיים, זה מוליד בתוכנו גם רגש חיובי. ככל שהרגש החיובי הוא יותר גדול, יותר עמוק, יותר משמעותי, אז בזירה של הלב הוא יכול לנטרל את הרגש השלילי. לכן חז"ל אומרים, לעובדו בכל לבביך, בשתי יצריך. המקום של ההתמודדות, זירת המאבק בין היצר הטוב לבין היצר הרע, זה נמצא בלב. אבל המוקד, מאיפה אנחנו מפעילים את הלב, לייצר את הרגשות החיוביים, זה מתחיל מהשכל. זה המנוע שמשם אנחנו מייצרים אותו. כולם מפורסם שהרב מקוצק היה אומר, אנחנו אומרים בקריאת שמע כל יום, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך. זאת כל הדברי קריאת שמע ודברי התורה, התורה מצווה אותנו שיהיו על הלב. שואל הרב מקוצק, למה שיהיה על הלב? צריך להיות בתוך הלב. אם רוצים שישפיע, צריך. אומר הרב מקוצק, לא תמיד הלב שלנו פתוח לקלוט את כל הדברים. אתה צריך לדאוג שזה יהיה על הלב. יהיו שעת רצון כאלו שהלב ייפתח, אז ייכנס. אתה תדאג שזה יהיה לפחות עומד על הלב. זה האחריות שלנו. לא תמיד אנחנו יכולים אבל להפעיל גם את הלב. המצב הזה שצריכים להגיע אליו, שהמוח שליט על הלב, פירוש הדבר שהמוח מייצר הרגשות יותר עמוקות, יותר משמעותיות, שאדם מזהה שהוא יותר שייך אל הטוב מאשר אל הרע. כאשר הוא מזהה את זה בעולם הרגשי החווייתי שלו, ממילא הרע כבר לא יכול לשכנע אותו ולהשפיע. המקום של הרע הוא הרבה יותר שטחי מההרגשות האמיתיות של הטהרה, של הרוממות, של הרצון כשאדם חווה בתוכו, פעם הבאנו כמה דוגמאות מזה, שאדם יכול להיות לו כמה רצונות סותרים בו זמנית, אבל יכול לזהות שיש לו רצון אחד הרבה יותר עמוק ורצון אחד יותר נמוך. הבאנו דוגמה פשוטה, אם אדם רוצה לאכול משהו שהוא יודע שמזיק לו, והוא עכשיו החליט להקפיד על הבריאות שלו, אז יש לו שתי רצונות בו זמנית, הוא גם רוצה לאכול משהו לא טוב, מהיצע הרע, מתחשק לו, צד שני הוא בשכל מבין, עד כדי שזה בנה בו רצון שהוא רוצה לשמור על הבריאות שלו. הוא מזהה שתי רצונות סותרים, אבל אם הוא מקשיב טוב, אז הוא רואה שהרצון של הבריאות הרבה יותר עמוק והרבה יותר פנימי. הוא יכול לא להקשיב לו, אבל הוא מזהה אותו. ככל שהוא יגביר את השכל, מה המשמעות וכמה חשוב לשמור על הבריאות וכמה זה, יגדל הרצון של הבריאות והרצון השני ייעלם מעצמו. לא צריך להיאבק בו. מעט מן האור מסלק הרבה מן החושך. מצד שני, כשהבור ריק, אין בו מים, מתמנה נחשים ועקרבים. המוקד של הזירה זה הלב. השאלה מי שולט על הלב. אם מפעילים את ההרגשות שבאות מהשכל, הלב יכול למלא אותם, להתמלא במחשבות טובות. לא מפעילים, הלב מעצמו מתמלא בדברים שליליים. לכן, אומר הרמח"ל, למה התרופה היחידה שיש לנו לנצח את היצר הרע זה לימוד התורה? מכיוון שלימוד התורה הוא מחבר אותנו אל האמת, אל האמת הנצחית שקדמה לפני בריאת העולם, תהיה אחרי העולם, היא לא משתנית לעולם. ככל שאתה בשכל שלך מעמיק ומבין ודבק בתורה בצורה אמיתית, היא מולידה בך רגשות עמוקים של אמת, של גודל, של טהרה. ציורים של הלב שנולדים כתוצאה מלימוד התורה יהיו הרבה יותר עמוקים ומשמעותיים, וממילא כל הפיתויים של היצר הרע ייעלמו. כי אתה תחוש שהם בכלל לא מדברים באותה שפה, הם לא באותו גובה. אדם מתמלא בהרגשות של טהרה, של רוממות, של טוב, שבא מהתורה, כי בא מהשכל, ממילא המוקד של הרע שנמצא בלב הוא נעלם. אני חייב להוסיף פה איזושהי נקודה שהיא מאוד משמעותית, בפרט כל הסוגיה הזאת שאנחנו רוצים לדבר על הרגש. כשאנחנו מדברים על רגשות,
הוא זקן וחכם,
יש לו 13 שנה פור על היצר הטוב, כי רק בגיל 13 אדם מתחיל להיות מחויב במצווה, והוא מאוד חכם, הוא מאוד חכם, כל מה שאתה לומד הוא גם כן יודע, הוא, ככל שאתה נהיה יותר תלמיד חכם, היצר גם נהיה יותר תלמיד חכם, כל הפסוקים והגמרות ומאמרי חז"ל שתביא, הוא יודע להשתמש כנגדך, ולכן אתה צריך להיות עוד יותר מתוחכם ממנו כדי לנצח אותו. אבל מאוד חשוב להזכיר כאן משהו. כשאנחנו מדברים על רגשות, לפעמים זה נראה לאנשים, והיום בעולם זה מאוד נפוץ לחשוב, שרגש זה משהו סוער, משהו חווייתי שפורץ גבולות. הרבה אנשים ככה חושבים בכל מיני סיטואציות. להרגיש משהו פירושו של דבר, שאני מוצף ברגשות ואני...
מתרגש.
כן, מתרגש כפשוטו, כמו שרגיל נגיד. זה לא נכון. רגש, כמעט אפשר לומר, תמיד יש לנו רגש שמלווה אותנו. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו לא מרגישים, יש לנו רגשות שמלווים אותנו. ההקשבה שלנו בדרך כלל היא גסה מדי מלהקשיב לאותם הרגשות העדינים שיש לנו. אבל תמיד יש בנו רגש שמלווה אותנו, גם כשאנחנו עסוקים בלימוד או באיזושהי עשייה, יש שם רגש עדין, מאוד עדין שפה. אני אתן, אני חושב, ראייה פשוטה לדבר. אם אדם יישב כאן שעה שלמה ולא יעשה כלום, יהיה לו הרגשה של שעמום. הרגשה שהוא סתם מבזבז את הזמן. וכשאדם עושה משהו חיובי או לומד, הרגשה של שעמום פגה, כי יש רגש אחר של יצירה, של עשייה, שממלא את המקום הזה של השעמום. יש בנו כל הזמן, רק הוא עדין, הוא לא סוער והוא לא משנה לנו את כל הסדר יום. כל תחושה של הזדהות, כל תחושה שאני עושה משהו בעל משמעות, היא כבר ממלאה אותנו ברגש עדין, והרבה יותר פועל עלינו, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, מאשר רגשות שהם סוערים, כי מים שקטים חודרים עמוק ופועלים הרבה יותר טוב. לכן, כאשר אנחנו בעצם נפגשים עם התורה, אי אפשר לפתות אותנו בשום דבר רע. ויש פה נקודה, עוד נקודה מאוד מאוד עמוקה. אני חושב שהזכרנו אותה פעם, אבל חשוב להזכיר אותה. היצר הרע, או כל גורם רע, יכול להשפיע עלינו, בתנאי שיש בתוכנו משהו קטן שמזוהה איתו, משהו קטן שמסכים איתו. תשימו לב, אף אחד לא יכול לפתות אותנו במשהו שאנחנו נקיים ממנו לגמרי. אם היצר הרע מעלה הצעות לסדר היום, או בא להציע לנו כל מיני פיתויים, זה רק בגלל שהוא מרגיש שיש בתוכנו נקודה לא נקייה, שבעצם אנחנו בשקט אנחנו מסכימים איתו. לכן הוא יכול לעלות כל מיני הצעות. במקומות שאנחנו נקיים לגמרי, או שמעולם לא נפלנו לשם, או שהצנקנו, היצרה לא יכול לדבר איתנו בכלל. כל מקום שיש פיתוי, זה כי המקום הזה עדיין לא נטהר, עדיין השכל לא הוליד רגשות יותר עמוקים ויותר משמעותיים במקום הזה. לפי מידת הקשר של האדם לתורה, לאמת, לערכים הנצחיים, ככה אי אפשר לגעת בו בכל הנקודות, כל המקומות האלו של העמוקים. כל מידת הזהירות, כל בניין הזהירות שאנחנו לומדים, זה לרכוש בתוכנו את תכונת היראה, שאדם רוצה כל הזמן לגדול ולגדול בלי סוף, להיות שייך לעומקים של גודל, למרחבים גדולים. ממילא כשאדם נמצא על הציר הזה, היצר הרע לא יכול לגעת בו. אני רוצה עכשיו לגעת בנקודה מאוד משמעותית, ואני צריך לעשות את זה בתמצית וזה לא יהיה קל. איפה המקום הזה נוגע בלימוד תורה למי שלא מצווה בלימוד תורה? אם הגברים מצווים בלימוד תורה יומם ולילה, או לפחות בזמן שיש להם פנאי, שהם לא טרודים בפרנסה, אז אנחנו יכולים להבין את דברי המסילת ישרים שהתרופה היחידה ליצר הרע זה על ידי הלימוד תורה. אבל כמו שכאן שאלו שבוע שעבר, נשים פטורות במצוות תלמוד תורה. זה טוב מאוד שהן לומדות, זה חשוב מאוד. אבל האם התורה לא נתנה להם עצה איך להתגבר על היצר הרע? אם אומר הרמח"ל שהעצה היחידה וכל דבר אחר שתיקח זה כמו סם אחר שלא יועיל בכלל, אז איפה העצה שאנשים יכולות להשתמש על ידי התורה בשביל לנצח את היצר הרע? יותר מזה, אם מה שאמרנו מקודם, שעיקר המוקד של המאבק את היצר הרע נמצא בלב, במקום הרגשי, וגם השכל אמור בעצם לייצר את הרגשות, אנחנו יודעים שהעולם הנשי יותר מבורך ברגשות מאשר העולם הגברי, ואצלם המוקד של הרגש הוא הרבה יותר דומיננטי. אצל גברים אפשר למצוא הרבה גברים יבשים, שהם כביכול השתיקו את העולם הרגשי, זה לא נכון, אבל לפחות ככה הם מדמים, והם פועלים הרבה יותר על פי השכל. אבל העולם שבנוי להרבה יותר רגש, אז איפה נעשה שם הזיכוך? איפה נוצרות שם העומקים של התורה, אם לא מצווים על הלימוד שלה? אז נכון, הזכרנו גם הפעם שעברה, ותכף נסביר גם מה הסיבה לדבר הזה, שאצל אנשים אנחנו מוצאים גם בהיסטוריה, גם מציאותית, וגם אפשר לראות את זה בתכונות הנפש השונות, יש הרבה פחות סטייה מאשר אצל הגברים, הרבה פחות דחף לחטאים או לסטייה או לעשות שונה מהסדר הרגיל מאשר אנחנו מוצאים אצל גברים. גם כל מי שמקבל לעבודה יודע שהמוסר העבודה של נשים הרבה יותר גבוה ממוסר העבודה של גברים, זה דבר שידוע היום. יש להם פחות יכולת של, לא שאין אפשרות, תמיד יש אפשרות, אבל באופן טבעי אין נטייה כל כך חזקה לשינוי ולסטייה כמו של גברים, אבל אי אפשר להגיד שאין חטאים. ביום כיפור גם נשים צריכות להתוודות, ואם יש להם מצוות שהתורה מצווה, כנראה שיש להם בחירה חופשית על המצוות הללו. אז איפה אצלם נעשה התיקון? אני רוצה עכשיו להיכנס למשהו מאוד מרכזי, אבל הוא קצת יותר עמוק ממה שדיברנו, אבל אחרי שנבין אותו אני חושב שהתמונה תהיה מובנת בצורה יותר שלמה. עד עכשיו דיברנו על סוג של רגש שהוא נולד כתוצאה מהשכל, מההתבוננות. בדרך כלל ככה המנגנון עובד. אנחנו מבינים משהו, מתבוננים בו, מעמיקים, ככל שאנחנו מזדהים איתו יותר, נולדים בתוכנו רגשות שגם מפעילים אותן. יש סוג של רגש נוסף, אחר, שהוא הרבה יותר כללי, הרבה יותר גבוה, והוא נמצא לפני השכל. יותר מזה אפשר לומר אפילו, הוא המקור של השכל. למשל, ניתן דוגמה פשוטה, אדם שלומד תורה, בגלל שיש לו אהבת תורה. אהבת התורה לא התחילה מהלימוד, הוא הגיע ללימוד מתוך זה שיש לו אהבה. כל שורה שהוא לומד בגמרא, היא בנויה ורבויה מאותה אהבה שיש לו לפני כן. גם אדם שלומד כל תחום, בגלל שיש לו תחושה של סקרנות. נכון? הסקרנות היא לא נולדה מזה שלמדתי, אני בא עם איזושהי תחושה שקיימת בי לפני הלימוד, היא מלווה, היא כל הזמן ברקע של כל מה שאני עושה, ממלאת אותי, אני ממלא אותה, מזין אותה, אבל היא דוחפת, היא המעטפת של כל מה שאני עושה. או למשל אדם שחש שיש לו אהבה גדולה לעם ישראל. האהבה הזאת היא, שהיא לא התחילה מאיזשהו לימוד, הוא חש שהוא שייך למפעל גדול, כל האנשים שעלו לארץ בעליות הראשונות, וגם היום הרבה, הרבה אנשים שתורמים ועושים דברים, זה לא בא מתוצאה, למדתי איזשהו לימוד מסוים, הוליד בי איזושהי חוויה, קרה לי איזה אירוע פרטי, הוליד בי איזושהי חוויה טובה, ובגלל זה אני פועל, אלא יש לי איזושהי הרגשה כללית שהיא טובה, שהיא מניעה אותי לעשות הרבה פעולות. יש אהבה שהיא מקור בשביל השכל. היא לא תולדה שבאה מהשכל, אלא היא מקור של השכל. הרגש שבא מתוצאה מהלימוד זה רגש פרטי, נקודתי. למדתי משהו מסוים, למדתי נושא מסוים, הזדהיתי איתו, אני מתרגש עליו, אני יכול להתפלל עליו, אני יכול, אבל כל נושא ונושא שאני אלמד, כל אירוע שיקרה לי, כל חוויה טובה שיתולי בתוכי רגש. זה מתייחס לאותו נושא פרטי שבו אני מתרגש. הרגש שאנחנו מדברים עליו הוא רגש כללי שהוא קודם לכל הנושאים, והוא מוביל אותי בכלל לעסוק באותם הנושאים. כמו שהזכרנו מקודם, אנחנו אומרים, השכל, גם לא הזכרתי את המקור הזה מפורש, חז"ל אומרים, וידעת היום והשבות אל לבביך. הלימוד צריך להיות ברמה כזאת שמגיע להשבות אל לבביך. זה הלימוד שמוליד את הרגש. יש רגש שהוא קודם ללימוד. הוא הנושא של הלימוד. באופן כללי, ותכף נסביר את זה קצת יותר, אפשר לומר שהרגש העיקרי של האיש זה הרגש שנולד כתוצאה מהלימוד. כתוצאה מעשייה, כתוצאה מהחוויות שהוא חווה, והוא פועל, נולד בו רגש. הרגש העיקרי של האישה, לא שאין לה את הרגש הזה, ויש, ותכף נדבר גם עליו, אבל הרגש העיקרי שיש לאישה, שאין אותו כל כך לאיש, ותכף נדבר על היחסים ביניהם, אם יספיק הזמן, זה הרגש הכללי שעליו אנחנו מדברים עכשיו. חז"ל אומרים, אישה מכרת באורחים יותר מן האיש. מה פירוש מכרת באורחים? בא מישהו, אומר משהו שלא... לקלוט את האווירה, לקלוט את הרושם הכללי שיש, לא בפרט הזה או בפרט הזה. מה מתהלך פה? מה מתרחש פה? חז"ל שאומרים, בינה יתרה שניתנה באישה, זה שייך למקום הזה. למקום הכללי שמבין דבר מתוך דבר, הוא מבין את ה... מאיפה, למה הדבר הזה קשור, מאיפה הדבר הזה מופיע. זה לא הפרט הפשוט. האיש, כדי להתרגש על משהו, צריך הרבה הרבה לעמול על פרט, כדי לחוש איזושהי הזדהות. היכולת להזדהות עם משהו כללי שקודם לכל הפרטים. הרב צבי יהודה, בשיחות שלו, שהוא מדבר על ההבדלים בין האיש לבין האישה, הוא מזכיר שבלשון הקודש, כל פעם שמופיע דברים שהם גדולים וכלליים, זה תמיד מופיע בלשון נקבה, כמו חדשות, נפלאות, אמונות, תמיד זה מופיע בלשון של נקבה, כי ההערה הכללית תמיד מופיעה אצל האישה הרבה יותר מאצל האיש. אגב, מה הסיבה להבדל הזה? אני רוצה, תכף ניכנס קצת להשלכות של זה, אבל הסיבה להבדל הזה בשורשה, כי הבריאה של האיש והבריאה של האישה במעשה בראשית היו שונים. האיש נברא מצד אחד מהעפר הכי תחתון והצד השני מהנשמה. לקחו שתי דברים מאוד קוטביים וחיברו אותם. כדי אז קודם כל יש מתח עצום בין שני הדברים הללו. כדי לרסן, לאזן את המתח בין שני הדברים הללו, הוא צריך המון המון מצוות, המון פרטים, כדי לעשות את כל החיבורים בין הנשמה הכל כך גבוהה לבין הגוף שנוצר מהאפר. המון חיבורים. האישה לעומת זאת נבראה מתוך איש שכבר יש בו תרכובת של נפש וגוף. צלע. אגב, צלע בלשון חז"ל זה לא הכוונה מה שאנחנו קוראים צלע חוליה, אלא כוונה צד. איש ואישה נבראו ביחד, ברואים, גב אל גב. היצירה הכללית הזאת היו צריכים להפריד אותה. חיברו, הפרידו את הגב וגב כדי שיוכל להגיע למצב של פנים אל פנים, שיהיה שתי בריאות. אבל האישה, הבריאה שלה כישות נפרדת, נבראה כבר ממערכת שמורכבת מגוף ונפש. יש כבר הרמוניה, יש כבר חיבור. הגוף והנפש מאוד מחוברים, מאוד נמצאים בהרמוניה. אין מתח כל כך גדול, וממילא גם לא סטייה כל כך גדולה, בין הגוף לבין הנשמה. צריך לגלות שם אולי את השורש הגדול. זה אולי תפקיד מיוחד של האישה. היכולת לגלות, ותכף נדבר על לימוד תורה, לנשים רק מבקש שאלות בסוף השיעור, כי אני לא אספיק בכלל את מה שאני רוצה. צר לי, גבול אותי בזמן, אז אני חייב לחתוך. אז היכולת להיפגש עם הרגש הכללי, זה מקור של האישה. זה הסיבה שנשים הרבה פחות יש להם סטייה לחץ, בגלל, עוד נקודה, האיש, כללי. האיש, מה? תכף אני אסביר יותר מה זה כללי, אני אביא גם דוגמאות לזה, לאט לאט. אם ישארו שאלות, בסוף השיעור בשמחה. הרגש של האישה, זה, או הרגש הכללי הזה, הוא יכול לפגוש לא את הסבך של כל הפרטים, אלא את האמירה הכללית, את מה שנמצא במכלול של הכל. חז"ל אומרים, שאנחנו יודעים, בתורה כתוב, אנשים לא חטאו בחטא העגל. היכולת שלהם להחזיק עמדה, להישאר יציבים באמונה שקיבלנו בהר סיני, לא הרערה אותם כשהגיע חטא העגל. במצרים, כשכל הגברים היו מיואשים ולא האמינו עוד בגאולה, וכבר רצו להתייאש, מי שהחזיק שם את כל העמדה, מי שהיה אחרי 210 שנות שיעבוד, האמין לאותה הבטחה אלוקית והרים גם את הגברים, זה היה אנשים. למה? אותו רגע שכללי. הן לא מתחילות מהפרטים, אלא מהמקום הכללי. איזושהי הרגשה כללית של יציבות שמעל הפרטים, לפני הפרטים. יש חשיבות גדולה גם לפרטים. תכף נראה בזה. זה הסיבה, לכן חז"ל אומרים גם, שבזכות נשים צדקניות נגאלו, בזכותם אנו עתידים להיגאל, כי מי שבסופו של הדבר יחזיק את החשבון ולא ייפול מכל המאורעות שיקרו לנו, זה דווקא הכוח המיוחד, הכוח הנשי.
מרים שציפתה את הגאולה.
נכון, מרים שציפתה למשה, מרים שהכריחה את אבא שלה, הוכיחה אותו והכריחה אותו להתחתן שוב, זה הכל קשור בדיוק לאותה הסוגיה הזאת. זה הסיבה, כך מסביר הרב צבי יהודה, למה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. מכיוון שמצוות הזה שהזמן גרמה, הן בנויות על כל השינויים שחלים בתוך המציאות. האיש, כל שינוי קטן שקרה לו, כבר מאבד את השיווי משקל שלו. מאבד את האיזון. הגברים מאוד אוהבים קביעות. את הפינה שלהם, את החדר שלהם, את המקום. טיפה מזיזים אותם, או כבר יש לו כאב ראש. רוצה לנסוע לזה שמקום, כבר קשה לי. אני התרגלתי למקום הזה. אישה בטבע שלה אוהבת שינויים. לא מפריע לה השינוי, כי יש לה יציבות הרבה יותר עמוקה. כן, נשים לפעמים כל שעתיים צריכות להחליף בגד, כי יש לה הרגשה שונה. אז היא כבר צריכה לבטא את עצמה באופן שונה. אבל זה לא מערער את היציבות, זה לא מערער את היציבות בגלל שיש יציבות פנימית. לכן האיש צריך כל הזמן מצוות שמתאימות לחילופי הזמן. מגיע יום, צריך קריאת שמע, לילה, תפילה, כל מצב שמשתנה צריך עוד פעם להחזיר אותו לאיזון. למה? כי הוא מורכב מהפרטים, הוא בא מתוך הפרטים. הנשים לעומת זאת, הן לא יכולות, הן לא זקוקות למקום הזה, מכיוון שהן מתחילות ממקום הרבה יותר כללי ויציב. השינויים לא מערערים אותם, לא מזעזעים, כי הם לא מתחילים מהמקום למטה. לכן, לימוד תורה, האיש, כמו שאמרנו מקודם, מצווה על לימוד תורה, ובעיקר על הפרטים של התורה, כי על ידי הלימוד תורה הוא צריך לברר לעצמו, וכמו שאמרנו, השכל מברר ומוליד רגש של הזדהות, של שייכות, את כל הפרטים של המציאות. כל פרט של המציאות צריך לחבר אותו, שלא האפר שממנו הוא נוצר, לא יהיה בו הערה של הנשמה. לכן לימוד התורה צריך הרבה פרטים שייצרו הרבה חיבורים. אצל אנשים אפשר ללמוד תורה, ואולי חשוב ללמוד תורה, אבל זה לא נצרך כל כך, מכיוון שמספיק שהרגש הכללי מופיע, יש בו איזושהי התעוררות, האישה כבר מרגישה שהיא מחוברת למשהו שלא צריכה לסטות ממנו. ודאי שחשוב שאישה תלמד תורה, וכמו שאמרו קודם, אבל יכול להיות שמספיק מעט תורה, כדי לעורר את המקום של ההזדהות הרגשית הכללית, ואז כבר לפעמים יכול שיעור אחד בשבוע או שיעור בחודש לתת מטען לתקופה ארוכה. לפעמים דווקא התפילה יותר עוזרת לזה. אני מכיר לא מעט מקרים של נשים שלמשל לפני שהתחתנו, היו צריכים כל יום לשמוע שיעור תורה כדי למלא את עצמם. אחרי שהתחתנו כבר הספיק להם פעם אחת בשבוע, ואחר כך גם זה כבר לא היה צריך, והם לא הרגישו חוסר. אלא פשוט השתנה המקום, השתנה נקודת המילוי, השתנה המקום שמעורר את אותו רגש הכללי, זהו, מחוברות, מרגישות שם. לא צריכים את כל הפרטים וכל השקלה וטריה כדי להרגיש שאנחנו מתמלאות בדבר הזה. זה הסיבה שחזל אומרים שמטבע הברכה שתקנו לאישה שעשני כרצונו, פירוש הדבר שמטבע הבריאה יותר מותאמים לרצון האלוקי. זה לא עשני כרצונו, זה איזשהו דיעבד כזה. הפוך, האישה הרבה פחות יש בסטייה שהיא זוקקת לתקן אותה מאשר האיש. היא רק צריכה לפתוח את המקום הזה, לעורר אותו, להיות, להעיר את המקום הזה, לא צריך כל הזמן הזנה מתמדת בלתי פוסקת. סבא של אשתי, זכרונו לברכה, בעלה של זאת שהיום הירוצת של עלוי נשמתה, הוא היה תלמיד של הרב סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, והרבה שנים הוא היה הנהג שלו, מוביל אותו ממקום למקום. פעם אחת הוא היה לוקח אותו קבוע במוצאי שבתות להעביר שיעור, מרחק נסיעה של שעתיים מהבית שלו לכל צד, היה נוסע איתו. פעם אחת הוא לקח את הבת שלו, דודה של אשתי, והיא נסעו ברכב. כל הדרך הם התפלפלו שם במצוות תפילין. זה ככה וככה, והביאו סוגיות וראיות, והיא יושבת מאחורה, והיא הייתה כבר נערה מבוגרת, היא הייתה בדרך לאוניברסיטה, ושמעה שדנים פה ושם, באיזשהו שלב היא אמרה, כבוד הרב, אם הדברים האלה כל כך חשובים, כל כך עמוקים, איפה אנחנו בתוך זה? מה איתנו? הרב הסתובב אחורה ואמר, אתם לא צריכות את זה. זה בכלל, אתם לא, אתם, אין לכם את הצורך שבגלל זה אתם צריכים לעסוק בזה כל כך. אתם הרבה יותר מתוקנות מטבע יצירת, הוא לא אמר את זה, אני מוסיף את זה, כן? הוא אומר, כל הצורך האינטנסיבי לגברים לעסוק בזה, כי כל פינה בחיים צריך לתקן אותה, להוליד בה רגש חדש, רגש יותר עמוק. יש לי עוד שתי דקות, אני רציתי להראות איך האיזון הזה של האיש והאישה הוא בתוך התא המשפחתי, מרכיב את הרגש של האיש ורגש של האישה, ואני פשוט לא רוצה לגזול מהזמן, אז...
שבוע הבא.
לא, אז... מה? אפשר עוד... פשוט אני חושב שזה משלים את ה... בסדר, אז... אז עוד כמה דקות. נגמור לפני שתיים. כמה דקות לפני שתיים. יהיה, נשאיר הפסקה. טוב, את... נגמור בשבע דקות לשתיים. טוב, אני רק חשוב להדגיש, בתוך המרקם המשפחתי של האיש והאישה, עד עכשיו הצגנו איך זה עובד אצל האיש ואיך זה עובד אצל האישה, זה לא סתם בנוי ככה, כי יש השלמה הדדית בין העולם הרגשי של האיש לבין העולם הרגשי של, של האישה והמערכת היחסים ההדדית שקורית ביניהם. באופן כללי, אני רגיל להגיד ככה, כשאדבר לפני חתנים וקלות, רגילים להגיד שהאיש הוא המוביל במשפחה. הוא מקבל את ההחלטות, הוא המוביל, הוא המנהל. אז אני אומר ככה תמיד, האיש הוא המוביל. זה כמו הנהג, הוא נוסע באוטו, הוא מחליט לאיפה האוטו ייסע. האישה זה רק המנוע. לפי הגודל של המנוע, ככה האוטו יכול לנסוע. האישה, בגלל הקישור שלה למקום הכללי, הרגש העליון, היא יוצרת את האטמוספירה הכללית של הבית שמכוחה האיש יכול להוביל. כל ההובלה של האיש היא פרטים, היא להחליט ללכת לכיוון הזה, ללכת לכיוון הזה. אבל מי שיוצר את כל האווירה, את כל האטמוספירה, את כל האפשרות בכלל להוביל לכיוון מסוים, זה האיש, כמו אותו מדרש מפורסם שהזכרנו כבר כמה פעמים, אותו חסיד וחסידה, נכון שלא היו להם ילדים והתגרשו, הלך החסיד התחתן עם... מרשעת, הלכה החסידה התחתנה עם רשע, לאחר כמה זמן החסיד הפך לרשע, והמרשע, והרשע הפך לחסיד, אומרים חז"ל, ללמדך שהכל מן האישה. מה פירוש? היא דחפה אותו, אמרה לו תעשה עבירות, תעשה מזה. היא יצרה את האווירה שאפשרה, את האטמוספירה בבית שמכוחה אפשר היה לייצר את הדברים. זה השפעה נסתרת, גם לא צריכים לעשות משהו מיוחד. עצם הנוכחות, קוראים לזה בשפה הנסתרת, זה אור מקיף. זה לא אור שמוביל באופן פנימי, זה יוצר איזשהו רקע של כל העבודה שבעצם אנחנו עושים. יש בדיחה כזאת שאומרת ששאלו בעל, תגיד לי מי אצלך מחליט בבית, איך אתם מקבלים החלטות בבית? אז הבעל אומר, תראה, כל הדברים הגדולים זה אשתי מחליטה. הדברים הקטנים זה אני מחליט. אמרו לו, ומי מחליט מה זה גדול ומה זה קטן? אומר, זה אני מחליט. אבל באמת זה מאוד רציני מה שאנחנו אומרים עכשיו. למשל, ניתן דוגמה הכי פשוטה. כל התורה שבעל פה שיש לנו, כתוב שמקור התורה שבעל פה זה רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא האב של תורה שבעל פה. כל המשניות, התוספתאות, זה הכל תלמידים של רבי עקיבא. רבי עקיבא, כל הלימוד תורה שלו בא מאהבת תורה שהייתה לרחל. היא דחפה אותו. אפשר לומר שכל השס, כל הישיבות שיש, כל זה, נכון, פועלים, לומדים את זה, אבל מאיפה זה התחיל? מי דחף, מי היה המנוע שהפעיל את כל המערכת הזאת? זה אהבת התורה של רחל. היא דחפה אותו, לא ידע קרוא וכתוב. אבל היא נתנה בו כזה אמון, כזה רצון, ומכוחה הוא הלך ופעל. לכן כך יש שמסבירים מה הכוונה אישה, איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה, פירוש הדבר שהיא עושה לו את הרצון. היא מייצרת לו את הרצון, היא מזהה את הפוטנציאל שקיים בתוך האיש, ועל ידי האווירה שהיא משרה, היא מאפשרת לרצון הזה לצאת לפועל. האיש יכול באמת להוביל באופן מעשי ולהילחם בחוץ עם כל מה שצריך להילחם, אבל מכוח זה שיש מנוע גדול שמאפשר את הדברים הללו. האיש והאישה, זה רמזתי מקודם, גם לאישה יש את הרגש התחתון, שלא נחשוב שלאישה אין רגש. יש לאישה גם רגש תחתון שבא מתוך לימוד ומתוך חוויות, אבל, ופה זה מאוד חשוב במערכת האיזונים בין האיש והאישה. ברגש התחתון, האישה יש בה הרבה יותר שינויים מאשר האיש. השינויי מצבי הרוח הרבה יותר גדולים אצל נשים מאשר גברים. לא פעם קורה שבאים אליי חתנים צעירים ואומרים לי, תשמע, היום אשתי, הוא לא מכיר כל כך מה זה אישה, היום בוקר אמר לי ככה, אתמול ככה, וזה הכל משתנה, והוא לא יודע למה הוא נפל. אז אני אסביר לו, תדע לך, זה התפקיד שלך להיות גבר. מה פירוש? התפקיד, השם נתן לך, סליחה, אני עשה אותך קצת יותר יבש, קצת יותר שכלי, כדי שאתה תיצור את היציבות בבית, את ההרגשה הבטוחה, אתה צריך ללמוד להכיל את אשתך, את כל מצבי הרוח, יש לה שינויים רגשיים, הורמונליים, גופנים, כל יום משתנה משהו, אתה צריך להיות בעל היציבות, זה התפקיד שלך, של הגבר. אבל זה רק בצד הגלוי. בצד הנסתר, האישה אוחזת את היציבות היותר ארוכה, לטווח יותר רחוק, והאיש עובר שינויים יותר קטנים, יותר גדולים. לכן חז"ל אומרים, חוסן זה סדר נשים. את עיקר החוסן שעם ישראל מקבל, זה דווקא עם הנשים, בגלל שאצלם היציבות היא לא בנקודת ההווה. יכול להיות שבהווה דווקא יותר הרעי. היציבות היא לטווח ארוך, כי יש את הרגש הכללי. כמו שאמרנו, מי עזר לגברים לצאת ממצרים? זה היו הנשים. דווקא הנשים מחזיקות את הסיפור הזה. יש לי סיפור, אז רק בעצם מה שיוצא פה, סיכום, האיש, ההשפעה שלו היא הרבה יותר גלויה, הרבה יותר ברורה, רואים אותה, ההשפעה של האישה היא הרבה יותר נעלמת, הרבה יותר נסתרת, באווירה הכללית שיוצרת ברגש הכללי, ברגש שהיא מחוברת אליו, יכול להיות שהיא צריכה למלא את עצמה וזה משתנה מאישה לאישה, אבל ברגע שהרגש לדברים טובים נמצא, כל הבית מאיר בטוב, בלי שאומרים דברים טובים, זה האווירה של כל הבית. אני זוכר שפעם, לפני הרבה שנים, השתתפתי באיזושהי סדנה לזוגיות, וכשפתחו שם את הסדנה, אז שאלו כל אחד מה הוא מצפה, בשביל מה הוא בא לשמוע את הזה. אז אני זוכר, היה שם בחור אחד, דווקא איש מחשבים, איש של שכל, הוא אמר, תראה, זה היה מיועד שם הכל לרווקים כדי שיוכלו להתקדם. אמר שם אותו בחור, תראה, פגשתי המון המון נשים, ונפגשתי, ובאיזשהו מקום התחלתי להבין שמדברות בשפה אחרת ממני, ואני לא מבין אותם. הוא אומר, באתי לפה ללמוד את השפה שלהם. באתי להבין מה הן רוצות, אני לא מבין אותם. מה את מתכוונת שאת אומרת כן, מה את מתכוונת שאת אומרת לא, אני לא מבין, אני צריך תרגום. הוא אומר, בשביל זה באתי למקום. נכון? ישיר כזה, נכון? אני רוצה לסיים ממש בשתי דקות, אבל אני חושב בדבר שמשלים את כל המסגרת פה. בעצם, גם האיש וגם האישה זקוקים לכל הממדים שדיברנו, לרגש הכללי, לרגש הפרטי ולשכל. אבל יש איזושהי הזנה מאוד מיוחדת ששני הצדדים נותנים אחד לשני. ואז הבית יכול להיות שלם ושני הרגשות יכולים לנצח את היצר הרע, גם של האיש וגם האישה. בתורת הסוד, המימד של האיש והמימד של האישה, יש להם שני סמלים שונים. המימד של האיש מבוטא על ידי קו ישר, המימד של האישה מבוטא על ידי עיגול. האיש מבוטא על ידי הקו, פירוש הדבר שיש לו יכולת עלייה מאוד גבוהה, יכולת ירידה מאוד גבוהה, יש לו יכולת של שינויים של התקדמות. האישה לעומת זאת יש בה הרבה יותר מקום של מחזוריות, הרבה יותר מקום, זה המקום הכללי שכל נקודה על העיגול נמצאת במרחק שווה מהמרכז. אנחנו יודעים, הפסוק אומר, נקבה תסובב גבר, נכון? בחופה, הקלה מקיפה את החתן, המימד של העיגול הרבה יותר שייך לאישה מאשר אל האיש. וראה איזה פלא, כשנמצאים, זה חידוש מאוד מופלא שראיתי אותו, כותב אותו הרב רפאל לוריה, נפטר לפני שנתיים, היה תלמיד חכם גדול מאוד, גר בירושלים, כותב דבר מופלא. במעמד החופה רואים שהאיש נותן טבעת, ועל פי הסוד ראו שהטבעת היא עגולה, נותן טבעת עגולה לאישה. האישה לעומת זאת מושיטה את האצבע שהיא ישרה אל האיש. היא נותנת קו, לכאורה הפוך לגמרי מהסדר שהיה צריך להיות. האישה אמורה לייצר מעגלים, עיגולים, כלליים. האיש מייצר קווים. איך זה שהאיש הוא זה שנותן לה את העיגול, והאישה נותנת לו את הקו. אומר הרב לוריא דבר נפלא מאוד. כל אחד מאיתנו יש בו מימדים גבריים ונשיים, מסיבה פשוטה, הוא קיבל אותם מההורים שלו. כל אדם יש לו אבא, ויש לו אמא. מי שחסר לו אחד המרכיבים, זאת בעיה, והיום מייצרים בעיות כאלו, שאנשים לא יהיה להם אבא ואמא, זה בעיה קשה. אבל כדי שתהיה בריאות הנפש, צריך שיהיה לאדם גם רכיבים שהוא מקבל מאבא, וגם רכיבים שהוא מקבל מאמא. אף על פי כן, אצל האישה, כמובן הרבה יותר דומיננטי, זה מה שיש לו, הרכיבים הנשיים, יש לה, ואצל האיש, זה הרכיבים הגברים. אבל היא צריכה גם את הרכיבים של בין המין השני משתי סיבות. קודם כל, בשביל האיזון, אז היא צריכה להשתלב בעולם כשיש בה, כי צריך את שני הרכיבים הללו, גם הגברים, לעשות מלחמות וכו' וכו', וגם האנשים הרגשיים. מצד שני, צריכה את שניהם, כדי שיוכל להיווצר נקודת מפגש עם המין השני, אתה חייב שיהיה בך מקום שמכיל גם את בין המין השני. אם אין בך נקודת זהות, לא תוכל אף פעם להכיר אותו, לא תוכל להיפגש איתו. לכן, גם באיש וגם באישה, יש את שני הרכיבים הללו. אבל בשעת החופה, ברגע הנישואים, האיש והאישה קורטים ברית ביניהם. האיש אומר לאישה, מהרגע הזה שיש לי כבר לא רבע אישה בתוכי, מאימא שלי. איך חז"ל אומרים, אדם מתנחם באשתו אחר אמו. יש לי כבר אישה שלמה, את כל מימדי הנשיות שלי, אני מפקיד אותם עכשיו בידייך. כל מה שהיה בתוכי נשי, אני עכשיו נותן לך. את עכשיו האישה המלאה בתוך הבית. והאישה לעומת זאת אומרת לבעלה, את כל המימדים הזכריים שלי שקיבלתי מאבא והייתי צריכה אותם, אתה מופקד עליהם. זה עומק הברית בין האיש לבין האישה. אתה הגבר של כל הבית ואת האישה של כל הבית. ובחתונה האישה הופכת להיות הרבה יותר נשית והאיש מתוקף תפקידו הופך להיות הרבה יותר גברי. וזה עומק הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. על כן תעזוב האישה את אביה ואת אמה ודבקה בבעלה. כי אז באמת יש מישהו אחד שהוא לגמרי איש, ומישהו אחד שלגמרי. והברית שביניהם מאפשרת שכל אחד מביא את החלק שלו, היא את הרגש הכללי, שזה המנוע שמפעיל את הבית, הוא את השכל שלו שפועל מתוך זה ומייצר את הרגשות הפרטיים, שמאפשרים את האיזון לשינויים שהאישה עוברת, ורק על ידי כך בעצם האחדות שביניהם היא נעשית אחת, המשכן הוא אחד, ואז השכינה שורה ביניהם. עד כאן היום.
שם פה, כל הכבוד.